כן, בוקר טוב, אנחנו ביסודי התורה, ביסוד הרביעי. כן, את חלקו הראשון כבר דיברנו עליו הפעם שעברה, ואנחנו מגיעים להערה שהרמב"ם מוסיף מאוחר יותר, אחרי שהוא כתב את המורה, כמו שאמרנו. נקרא אותו עוד פעם, והיסוד הרביעי, הקדמות, קדמות השם, כן, והוא, שזה האחד המתואר, הוא הקדמון בהחלט, וכל נמצא זולתו, הרי הוא בלתי קדמון ביחס אליו. והראיות לזה בכתובים רבות, בכתובים יש גם בתורה ובנביאים את זה שהכל נברא, על ידו, וגם את היותו קדום.
מה זה אומר באופן יחסי?
באופן יחסי אליו, הכוונה שהוא קדם לכל הנבראים, כן? אין משהו שהיה לפניו.
קדמון זה קודם,
כן. וקדמון בהחלט זה, זה בעצם קיום אין סופי, או יותר מדויק, שהוא לא תלוי בזמן, כמו שראינו שהרמב"ם מגדיר בפרק א' ביסוד התורה. הוא אומר שהוא בכלל לא שייך במושג הזמן. מושג הזמן זה בעצם מושג נברא עם, עם גדרי בריאת הנבראים בעצם, המשתנים. אז כל נמצא זולתו, נכון, אבל גם הם נבראו, הכל נברא, אפילו המלאכים. ראינו את הדברים שהכל, ראינו את זה ביסוד הראשון, שבו קיום מציאותם, ממנו ממשך הקיום, והוא לא צריך להם, זה לא שהם גם לא נובעים ממנו בהכרח בעצם. הרמב"ם מעריך בזה, ממורה נבוכים, בוויכוח שלו עם הפילוסופים בעניין הקדמות והחידוש. אז אנחנו נסביר את זה כבר, אנחנו נראה פה גם את ההערה שלו. בעצם היו שתי דרכים בביסוס של החידוש, הדרך של המדברים הדתיים והדרך של הרמב״ם. אז כבר נראה את זה, זה קשור לזה. אומר הרמב״ם, וזה היסוד הרביעי, הוא שומר עליו מאמר מעונה אלוהי קדם. אומר הרמב״ם ומוסיף במהדורה המאוחרת, עשרות שנים אחרי זה, כנראה, וכותב, ודע כי היסוד היותר גדול של תורת משה רבנו הוא היות העולם מחודש. המציאו השם ובראו אחר ההדר הגמור. וזה זה נקודה אחת שהוא מוסיף. תדע לך שהיסוד היותר גדול של תורת משה רבנו זה שהעולם מחודש. הסיבה שזה יסוד כל כך חשוב, אנחנו דיברנו על זה קצת כשדיברנו על תחיית המתים, זה בעצם, הוא בא להוציא פה מדעת קדמותו של העולם על דעת אריסטו. הסברנו את זה בזמנו, שהרמב"ם כותב במורה שדעת אפלטון היא לא סותרת במהות את התורה, ודעת אריסטו היא סותרת במהות את התורה. והסיבה שאנחנו אומרים שהתורה חולקת על אריסטו, זה לא בגלל שכתוב בראשית ברא אלוקים. את הפסוקים אפשר לפרש. גם כתוב שלהשם יש יד, עיניים ואוזניים בתורה. אבל אנחנו מבינים שזה לא הכוונה של הפשוטים, של הפסוקים בפשטות הלשון, בשימוש הרגיל של המושגים האלה. ככה גם היה אפשר תיאורטית לפרש את הבריאה. מראשית ברא אלוקים זה שמיים ואת הארץ, והארץ הייתה, היא כבר הייתה קודם. וכדומה. לא כל כך קשה היה לפרש את הפסוקים ולפרש את הבריאה האחרת, אפילו שהמשמעות הפשוטה שלה זה יש מאין, כמו שהרמב״ם גם כותב במורה. אלא מה הסיבה שאנחנו לא מפרשים ככה? כאילו, ואמרנו שאם יש הכרח הגיוני בעיקרון לדעה מסוימת שהיא הנכונה במציאות, אז מוכרחים לפרש את התורה בהתאם לאמת. לכן אם היה הכרח הגיוני שהעולם קדמון על דרך אפלטון, כותבים הראשונים, הכוזרי, הרמב״ם, העיקרים, אז היינו מסבירים ככה את התורה. היו אפילו כמה מגדולי ישראל שכך הסבירו, שהעולם תמיד היה יולי קדמון, והקדוש ברוך הוא בתיאור ששת ימי בראשית, אולי אפילו היו עולמות וחריבן, הקדוש ברוך הוא שכלל את היולי קדמון הזה. יולי הקדמון הזה, זה...
שזה בא... זה היה כך וכך,
אם יש לו הוכחות ברורות, כן. אז התורה היא תורת אמת, היא לא אומרת דברים הפוכים לאמת.
זה חלק מהיסוד הרביעי שהעולם הוא לא קדמון,
ואנחנו נראה שהרמב״ם, בפועל הרמב״ם שולל גם את דת אפלטון ואומר שגם זה כפירה. למה? כי אין שום הכרח הגיוני להגיד את הדבר הזה, והתורה מעידה שהעולם מחודש. כן, גם נכון למדע שלנו אין הכרח הגיוני להגיד שיש משהו קדמון מלבדו. אז אנחנו מחויבים ללכת אחרי פשט הכתוב, שוודאי בריאה, פירושה, יש מאין. וכן, זה...
זה לא חלק מהקדמות. זה לא חלק מיצור הקדמות השני.
לא, זה כן, עכשיו קראנו בדיוק, כי בהמשך מה שהרמב"ם מוסיף ליסוד הזה, ודע כי היסוד היותר גדול של תורת משה רבנו הוא היות העולם מחודש, המציאו השם וברוא אחר ההדר הגמור. כן, הרמב"ם מוסיף בתוך היסוד הרביעי עוד סעיף, שבאמת הסעיף הזה מסתכל יותר, אמרנו שהחלק הראשון של הסעיף הוא מדבר על, בעצם על הבנת מציאות השם, תואר, להבין שהוא לא תלוי בזמן בעצם, שהוא קדמון בהחלט.
אני באמת שהוא קודם את זה בגלל שהוא כתב לפני כן, כי הוא כל נמצא תלוי תור, הוא בלתי קדמון ביחס אליו, כי הוא אומר, אפילו אם יש משהו קדמון,
אז הוא תלוי בו, יפה.
אבל לכן הוא מהיר, אגב שאני אומר שזה לא שאני חושב באמת שיש נמצא קדמון.
אז יפה. אז זה גם, אבל סוף סוף הוא אומר, שהיסוד היותר גדול של תורת משה רבנו היות העולם מחודש. אז מה זאת אומרת? הוא, נכון, אתה צודק, הוא הוסיף את זה במהדורה האחרונה, אבל למה הוא מוסיף את זה ביסוד הזה? הוא אומר, אל תטעה לחשוב מהיסוד הזה. דרך אגב, אתה פירשת יפה את הקדמון ביחס אליו, בלתי קדמון ביחס אליו. ורציתי להגיע לזה כבר, שבאמת, אפילו אם תדבר על נמצאים קדמונים, אז מציאותו בעצם היא הסיבה להם, והם רק עלולים ממנה. אבל פה הרמב״ם בעצם מוסיף שחייבים להאמין גם שהעולם מחודש. ושוב, עיקר הוויכוח פה עם דעת אריסטו, כמו שהתחלתי להסביר, ולגבי השאלה שלך אני אומר שהרמב״ם בסופו של דבר מונה, אנחנו נראה, בין האפיקורסים, בין המינים, גם את מי שאומר שמי שזוכר כדעת אפלטון. זאת אומרת, הוא פשוט אומר שהעולם, מי שלא מאמין שהעולם מחודש, ממש, אנחנו נראה את זה בהלכות תשובה, בדיוק את הלשון שלו, אז הוא כופר. וזה בעצם, הוא מכליל בלשון שלו גם את דעת אפלטון. אפילו שהיא תיאורטית, אם היה הכרח הגיוני, היא הייתה לגיטימית. זה יסוד בגלל שאמרו הנביאים שזה ככה, אז זה ככה. אבל איך אתה יודע מה אמרו הנביאים? איך אתה יודע מה הם התכוונו? אם אין שום סיבה להוציא דברים מפשוטם, אז ברור שהם התכוונו כפשוטם. הנביאים, משה ושאר הנביאים שאמרו את זה, בדיוק כמו שאמרנו בתחיית המתים. אבל אם אתה יודע שזה לא נכון, אז ודאי שהנביאים לא אמרו דבר לא נכון. בוודאי שזה לא יסוד, ומה שהם אמרו זה לא כפשוטו. אז זה בעצם, עכשיו לגבי דעת אריסטו, למה באמת דעת אריסטו היא הרמב״ם בורח ממנה לחלוטין? הרמב״ם אומר שהתפיסה שלו זה לא שהיה חומר קדמון והעולם מתפתח והקדוש ברוך הוא יכול להשגיח עליו ולשנות אותו ולפתח אותו, אלא העולם בנוי בצורה שלמה, והוא אמנם עלול מהסיבה הראשונה, אבל הוא קדמון כקדמותה, כי היא עילה בפועל וממנה נובע עלול, שזה כלל המציאות, בפועל תמיד, בהכרח, והוא טוען שמעולם לא היה שינוי בעצם בחוקי הטבע שהם כולם חויבים. לא היה ולא יהיה ובלתי אפשרי שיהיה. זה בעצם יסוד ששולל את כל התורה כולה. לכן אומר הרמב״ם, היסוד היותר גדול של תורת משה רבנו זה להיות העולם מחודש, כי התפיסה של הקדמות היא לא מאפשרת לא נבואה, לא נבואת משה, לא את התורה מן השמיים, לא השגחה, לא שכר ועונש, אין בעצם התערבות אלוקית שיכולה להיות, מבחינתו נתינת תורה זה השתנות, זה של הבורא, זה התייחסות, דברים שמושגים שלא שייכים בעצם בתפיסה של הסיבה הראשונה של אריסטו, וזה בעצם ביטול התורה כולה לחלוטין, התפיסה של הקדמות. לכן אומר הרמב״ם, עכשיו הוא גם אומר ומעריך ואומר, תדעו לכם, חלילה שהתפיסה הזאת תהיה מוכחת ושתהיה אמת או קרובה לזה, היא סתם השערה. הרמב״ם מעריך בזה מאוד, מראה שגם אריסטו בעצמו לא חשב שהוא הוכיח את זה, אלא זה היה איזה טענה שלו. גם הכוזרי עוד לפני הרמב״ם טרח להדגיש את זה, ולכן בדבר שאין בו שום הוכחה ברורה אלא שאלה שקולה, אתה יכול להגיד טענות, יהיה לך נוח להבין את הקדמות במובן מסוים, במובן מסוים לך יותר נוח להבין את החידוש, והרמב״ם מאוד מאוד מחזק את זה, למה דווקא החידוש יותר הגיוני. אבל בעצם במקום כזה, כשיש לנו גם את המסורת הברורה מהנביאים והמסורת ההיסטורית, מהאדם הראשון וכדומה, או בעיקר מהנביאים שאומרים שהעולם מחודש, ובעיקר בגלל מה שנובע מזה, שבאמונת החידוש התאפשר כל נבצר, כלשון רבי יהודה הלוי וכלשון הרמב״ם, כל הניסים האלה אפשריים, והשגחה ותורה והכל. למה זה תלוי בזה? בגלל שזה תלוי בזה שאתה שולל את הגישה של אריסטו, כן? אם אתה אומר כמו אריסטו שהכל מחויב, שחוקי הטבע מחויבים באופן קדמון, אז כל התורה בלתי אפשרית. ורק אם אתה חולק על הגישה הזאת, ואתה טוען שממילא, כגון, זה מה שתורת משה טוענת, שהעולם מחודש, זאת אומרת שיש פה, הקדוש ברוך הוא ברצונו ברא את חוקי הטבע וברצונו יכול לשנות אותם, אז...
זה סימן, זה לא סיבה.
האם תיאורטית אפשר להבין שגם שהעולם בפועל תמיד היה, רק שהקדוש ברוך הוא יכול לשנות אותו לחלוטין, והוא יודע את הפרטים וכל התיקונים האלה? נראה שכן. אבל המסורת אומרת, ועוד הרבה סימנים שהרמב״ם מביא, שהעולם מחודש. וזה יסוד חשוב, שוב, בגלל זה גם יהיה קצת תלוש, הרי אנחנו לא אומרים טענות סתם. לבוא ולהגיד שיש ניסים ויש אפשרות שינוי, אף על פי שבעצם העולם היה נצחי ולעולם יהיה, אז זה לדבר על משהו שכאילו קצת תיאורטי, שאף פעם... אם הקדוש ברוך הוא כבר ברא עולם, אז כבר היה נס, כל המציאות הזאת היא נובעת מנס כאילו בפועל. טוב, אבל באמת אתה צודק, תיאורטית היה אפשר, הרי הרמב״ם זה מה שהוא חידש גם כן, שמבחינתו הוא יכול לפרש שהארץ לעולם עומדת כפשוטו, העולם בנוי בדיוק כמו המבנה שתפס אותו אריסטו, והוא באופן שהוא יכול להתקיים לנצח, והוא נראה כאילו הוא להתקיים לנצח, אבל באמת הוא התחדש פעם אחת, והקדוש ברוך הוא גם יכול לבטל אותו. זה בעצם הדברים שאמרת,
הקדוש ברוך הוא ברא את הטבע שיראה כאילו
הוא בנוי בצורה שלמה כזאת שהוא נראה שהוא יכול לעמוד תמיד, וכאילו הוא היה יכול לעמוד תמיד ויכול להמשיך תמיד. הרמב"ם מביא משל יפה לזה, איזה אב ובנו שהגיעו לאי בודד שהבן היה תינוק, ואחרי כמה זמן הבן גדל והוא שואל את אבא שלו, תגיד, מה, איך נוצרנו? מה, לא מכיר דבר כזה, בן אדם וזה, מה? אז הוא מספר לו, תקשיב, אתה נולדת, הגעת מהרחם של אמא שלך, היית שם, שם נוצרת, היית שם 9 חודשים, ושם היית בתוך מי שפיר, בתוך מים. הבן מסתכל על אבא שלו, חושב שהוא השתגע. מה זאת אומרת? אנחנו לא יכולים לחיות לרגע בלי אוויר. ובלתי אפשרי לצייר את, את המצב הזה שאני 9 חודשים חי בתוך שק של מים. זה משהו שהוא לא נתפס. אומר הרמב״ם, כן, אבל זה משהו שהוא לא מכיר לחלוטין, והחיים שהוא רואה הם שונים לחלוטין. אומר הרמב״ם, זה המציאות על דרך משל של העולם. אנחנו נמצאים במציאות, אתה רואה, וואו, גלגלים מסתובבים, הכל עובד, הכל מתקתק, חוקי טבע עובדים. מה היה ביצירה? איך זה התחיל כאילו? הרי זה ככה עובד, רק עם אוויר, אנחנו חיים. רק עם הגלגלים, רק עם זה. איך זה... אז אומר, כן, יש לפעמים אחרי יכול להיות שינוי שגורם סטנדרט שלא... שנראה כאילו בלתי אפשר, בלתי אפשר בלעדיו, אבל היוצר יכול בלעדיו. אז כן, אז בעצם הבנו גם את המשפט הקודם שאתה שאלת עליו קודם, והוא ש, כן, אז הקדמות, והוא שזה האחד המתואר הוא קדמון בהחלט, וכל נמצא זולתו הרי הוא בלתי קדמון ביחס אליו. זה לא רק שכולם קיימים אחריו, כי בעצם הוא קדמון בהחלט, זה בכלל לא תלוי בזמן, וכל שאר ה... הנבראים הם בעצם תלויים בו, כמו שלמדנו ביסוד הראשון, ככה שהרמב״ם בעצם רומז פה שאפילו אם תאמר שיש נבראים קדמונים גם כן, אבל הם, אני קורא להם נבראים כי הם אצולים מאיתו התברך, כאילו כל הקיום שלהם רק ממנו, ואז הרמב״ם חשוב לו להוסיף את ההערה האחרונה שהוא עכשיו יש הרמב״ם מביא שני משלים להסביר את ה... איך יכול להיות ש... משלים של... של הפילוסופים בעצם שסברו ככה את הקדמות. אז מה ההבדל בין בורא לנברא? כאילו, הם כן קראו לו הסיבה הראשונה, כן, ש... שהם אומרים, הסברתי קודם, אמרתי סיבה בפועל, עלול בפועל ש... שנמצא תמיד עם הסיבה. המשלים הם, אחד זה אור וצל, זאת אומרת, אם יש מקור אור ואיזשהו מסך, אז כל זמן שנמצא מקור האור והמסך, נמצא עם זה הצל. תמיד, זה הולך ביחד. אין דבר כזה שלא יהיה צל ביחד עם מאחורי המסך ש, שמסתיר את האור. זה, איך ש, שקיים האור והמסך, קיים הצל. אבל אף על פי כן יש... של מהירות האור. בסדר. המשל. משל לא מדויק, אבל הוא בא גם כן להדגים פה. אז בעצם, אם זה קיים זה, וזה הסיבה, וזה התוצאה. כן, עוד משל שהוא מביא, זה השכלה של דעה. כן, כשאדם מבין דעה, מבין משהו, מבין רעיון, אז אין הבנת הרעיון בלי הרעיון. זה קיים ביחד. אז הוא אומר, העולם שהוא נאצל בעצם הקדוש ברוך הוא בידיעת עצמו, אנחנו נראה ביסוד בידיעת עצמו, הוא יודע את כל הנבראים ושופע ממנו השפע של מציאותם. זה בעצם, הרמב"ם אומר שהמשל הזה הוא עוד יותר דומה, הוא יותר עמוק, אבל הוא עוד יותר דומה למציאות, כאילו, ההשכלה של דעה, שהדעה קיימת איתה. עכשיו, הדעה היא לא אקטיבית פה, והיא בעצם, היא קיימת רק כי יודעים אותה, כאילו. וככה העולם. יש את היודע את הרעיון ויש את הרעיון. יש את היודע את, יודע את העולם שנוצר בעצם מידיעתו, אבל הידיעה היא בעצם עלולה ממנו. עכשיו, היא תמיד תהיה, אם הוא תמיד יודע את עצמו, הוא תמיד יודע את העולם, אז תמיד קיים גם העולם שנובע מה... ששופע מהמציאות של הידיעה הזו. אני אומר, הוא קדמון, כי הוא תמיד, הקדוש ברוך הוא תמיד ידע את העולם, ותמיד העולם נבע ממנו. אבל הוא היודע, וזה התוצאה של הידיעה.
אז מוחלט, זה לא שהוא יותר קדמון
כאילו. אז זה, נכון. נכון. אז כיוון שאנחנו אומרים שבאמת העולם מחודש, אז גם הפירוש הראשון שאמרתי, יש לו מקום, כאילו, להבין שכל הנבראים מחודשים, תלויים בזמן, ונוצרו רק לפני כך וכך זמן. והבורא לא תלוי בזמן, ומחויב המציאות תמיד. אבל באמת הרמב״ם רמז פה כנראה להגיד שאפילו תאמר שיש דבר שתמיד קיים, אז הוא תלוי בו. זה... עכשיו הרמב״ם מאיר על זה הערה. וזה שתראני סובב סביב עניין קדמותו על דעת הפילוסופים, כן? שזה בעצם, זה שאמרתי קדמון ביחס אליו עכשיו, ותראני סובב, זה לא רק פה, גם כאן, גם במשנה תורה, אנחנו קראנו שהרמב״ם איך הוא מוכיח את מציאות השם, שהגלגל סובב תמיד, נכון? הביא הוכחה פשוטה, שהגלגל סובב תמיד, צריך כוח אינסופי לסובב אותו, זה לא כוח בגוף. זה הבורא ברוך הוא, ומלא אותו רוחני שהוא לא גשמי, הוא גם אחד, והוא לא בעל גוף. אז זה לא תלוי בזמן, זה בעצם כל ארבעת היסודות הראשונים נבעו לנו ממה? מהתבוננות בסיבוב הגלגל שסובב תמיד. זאת אומרת, כן, בהלכות עבודה זרה, אולי נספיק לראות. הוא מתאר את אברהם אבינו שהבין מדעתו את מציאותו של בורו, כי הוא התבונן בגלגל הסובב תמיד. הוא אומר, בן אברהם הכיר אברהם את בורו, בן 40 הכיר אברהם את בורו, ולא כמו, יש בחז"ל שתי דעות, בן 3 או בן 40. אלה גם בכוזרי משמע שבן 40, לא בטוח, צריך... על כל פנים, אז אני סובב, ובמורה גם כן, המון, סובב, סביב, אני מדבר על העולם כמו שדיברו עליו הפילוסופים, כאילו הוא קדמון, אלא שהוא לא, בלתי קדמון ביחס אליו. אז זה קושייה, רגע, אבל באמת היסוד היותר גדול של תורת משה רבנו שהעולם מחודש. למה אני לא מדבר באופן ישיר וברור על זה שהעולם מחודש? אומר הרמב״ם, זה כדי שיהיה המופת על מציאותו יתעלה מוחלט. כמו שבארתי וביררתי במורה. מה הוא מתכוון? מה הוא בער וברר במורה? בפרק, בסוף חלק א', מורה נבוכים, בתחילת חלק שני, הרמב״ם מקדיש לזה כמה וכמה פרקים, הוא מתחיל עם הלוטו בפרק עין א', ומסביר על שתי, או בעצם על דרך שהלכו בה המדברים, בעניין הוכחת מציאות השם, או שתי דרכים, דרכם של הפילוסופים, הוא מסביר על דרכם של הפילוסופים ודרכם של המדברים. ועל רגל אחת הוא טוען שהפילוסופים הם התבוננו במציאות בצורה אובייקטיבית, הם הסתכלו על הטבע, אמרו את ה... דיברו על, על כל מה שאדם יכול להשיג בחושים ובשכל שלו, בצורה ישרה ופשוטה ונכונה, והגיעו למסקנות והגיעו למציאות השם מסיבוב הגלגל תמיד ועוד כמה הכרחים מתוך, שוב, בהתאם למציאות המוכרת על פי כל חושיו וכוחותיו ודעותיו של האדם. לעומתם באו המדברים שהם היו פילוסופים ערבים, מוסלמים, שהם התחילו אחרת, אומר הרמב״ם. הם רצו להוכיח שהעולם מחודש ושהשם חידשו את מציאות השם ואת מציאות הנבואה, והם רצו להוכיח שהדת שלהם נכונה. לכן הם עזבו רגע את הטבע ואת המציאות בצד, סימנו את המטרה, ואז התחילו לבנות, להסביר את המציאות בהתאם לצרכים שלהם, בעצם איך הם יוכלו להוכיח את מציאות השם. בדיוק, יראו את החץ, רק איך ציירו את המטרה. ככה הוא ממש מאשים אותם, זה כנראה היה העובדות לפי המדע אז. אמנם שתי הדעות לא מדויקות, ובמובן מסוים אפילו ההגדרות שלהם האלה היו טובות יותר, כי הרמב"ם דיבר על חומר רציף ואין מציאות של ריק וכדומה, כי ככה זה נראה בצורה ישרה פשוטה לחושים, והם אמרו החושים מתאים, כל העולם בנוי מחלקיקים, יש ריק ביניהם וכדומה. אז הם לא שהם הבינו את האטום, ולא שזה מה שהוביל אותם בהכרח להבנה שלהם, אבל על כל פנים היה יסודות גם נכונים במשנתם, או קרובים יותר במובן מסוים. אבל הרמב"ם ממשיך ואומר, הם הוכיחו את מציאות השם רק על בסיס טענותיהם, שהרבה פעמים הם הסתמכו על הנחות, הוא מביא 12 הנחות שהם בעייתיות, שהם הסתמכו עליהם, ומביא את ההוכחות שלהם למציאות השם, ואומר, רובם ככולם אפשר להתווכח. ואומר הרמב״ם, חלילה חלילה לנו לתלות את מציאות השם כאילו בראיות ניתנות לוויכוח. כאילו זה תלוי בזה, וכל אחד שמגיע וסותר אותם ומתווכח עם הראיות, ישר אומר שאין השם, חלילה. אז אומר הרמב״ם, אני בעצמי אתרח להראות איך ההוכחות האלה לא טובות, ואחר כך אני אביא לך הוכחות טובות. למה? כמו שהוא אומר, כדי שיהיה המופת על מציאותו יתעלה מוחלט. ולכן ההוכחות שלו הם גם בהנחה שהעולם קדמון, ובלי להיכנס לוויכוח הזה שכבר אמרנו שאין בו הוכחות גמורות, לא לחידוש ולא לקדמות, בלי להיכנס לוויכוח הזה ולהסתמך על הסברות האלו, הוא קודם כל רוצה שמציאות השם תהיה דבר מוחלט. ולכן הוא הרשה לעצמו אפילו פה ביסוד הרביעי, כשהוא עסק בתואר מציאות השם, תדעו לכם, היסוד של התורה זה לפחות להבין שהוא קיים והוא קדמון ולא תלוי בזמן, וכל השאר תלויים בו, אפילו יהיו קדומים. אבל לא שאני, אחר כך הוא חידש וחידד, לא שאני מתכוון להגיד שהעולם קדמון, אלא ברור שהעולם מחודש, ויש כאן יסוד נוסף. גם אם אני אגיד קדמון, צריך להגיד שהכל תלוי ברצונו יתעלה, ולא כקדמות של הפילוסופים חלילה חלילה, ומתווכח איתם בעריכות. זה אחרי הוויכוח עם המדברים, והוא מגיע למציאות השם ותאריו, כל היסודות שאנחנו עסוקים בהם בהרחבה, אז הוא עובר לוויכוח עם הקדמות והחידוש, עם אריסטו, ומעריך להגיד באופן חד משמעי, זה כפירה גמורה להחזיק בקדמות. כן, כמו שהסברנו. וזה מה שהוא אומר פה, שזה שתראני סובב סביב עניין קדמותו על דעת הפילוסופים, הוא כדי שיהיה מופת על מציאותו יתעלה מוחלט, כמו שבערתי ובררתי במורה. עד כאן ביסוד הרביעי. נראה בקצרה אולי יסוד החמישי, הוא די פשוט, וככה נסיים את הקבוצה הראשונה של היסודות בעניין מציאות השם. והיסוד החמישי, שהוא יתעלה הוא הראוי לעובדו ולגדלו, לפרסם גדולתו ומשמעתו, ולא יעשה כן למי שהוא תחתיו במציאות. כן, עוד פעם, הביטוי תחתיו במציאות, זה בעצם עלולים מאיתו. הוא לא מתבטא פה הנבראים, אפילו שברור שהם נבראים. אבל כן, או אפילו יגיד, תדעו לכם, לא כל כך קריטי כמו שאמרנו קודם, להגיד שהיה פה דברים קדומים, אם אתה תופס את המהות של הרעיון של החידוש, של אפשרות השינוי. זה כי הרי ככה זה לא סותר את התורה, אבל גם זה, רק אם יש הכרח הגיוני. והרמב"ם ברר שאין הכרח הגיוני, אז כמו שאמרנו. כן, אי אפשר, זה פשוט, יש פה מסורת ברורה של פשט הכתובים והעולם מחודש חד משמעי. נראה לי מי שיגיד אחרת ודעת הרמב״ם, לא נראה לי, ברור שהוא טועה. זה ממש כפירה כמו שאמרנו קודם.
גם יולי,
אה? יולי קדמון זה כפירה בתורה ובנבואה, כן? כי ודאי שהם התכוונו כפשוטם, כי אין שום מחייך הגיוני להוציא את הדברים מפשוטם, כמו שהסברנו, כן? אילו היה הכרח הגיוני, אז היינו אומרים, ברור שהנביאים לא באו להתווכח עם זה, כן? נגיד, הזכרתי קודם, יש הרלב"ג ורבי עזריאל, רבו של הרמב"ן, הם כתבו שהיה יולי קדמון. הוא בפירוש שלו לשיר השירים, והרלב"ג גם מפורסם שכך סבר. אצלם זה היה מתוך הכרח הגיוני. אם זה מתוך הכרח הגיוני, אז ברור שככה צריך לפרש את הנביאים. כן, זה לא כפירה. ספר עיקרים מדגיש פה נקודה חשובה, שבהלכות יסודי התורה, בעצם בעיקרים, בהגדרת העיקרים הנכונים, הכפירה היא צריכה להיות, זאת אומרת, אדם שהוא יוצא מן העיקרים, זה דווקא כשהוא, זאת אומרת, זה לא במצב שהוא חושב שהוא נאמן לתורת ישראל ויסודותיה, ורק שהוא, והוא מבין אותם באופן כזה וכזה. אם הוא נאמן, ומבין, זה מה שתורת ישראל אומרת, בהתאם למציאות, בהתאם לכל המקורות וזה, אז הוא מאמין. אם הוא, אפילו שהוא יחשוב, למשל, זה דוגמה טובה, הרלב"ג שאומר ככה, ברור שהוא בפנים אומר העיקרים, גם הוא בעצמו חולה קצת על העיקרים של הרמב״ם, הוא מגדיר שלושה עיקרים שיש להם יהודה לפנפים, ולא בדיוק מונה את הכל. אז בפועל הוא מסכים עם כל התכנים של העיקרים, אלא רק סופר אותם אחרת, ולא כולם מכניס בכלל העיקרים, אבל הוא טוען שזה לא עיקר בעיניו, ויש דברים שניתנים לוויכוח, הוא מקבל, אבל הלל הבבלי אמר שאין משיח לישראל, כן. בקיצור, אנחנו גולשים, אבל זה יסוד, שבעצם ברגע שאתה מבין שזה מה שהתורה אומרת, אז זה עוד יכול להיות בכלל, זאת אומרת, אדם עוד לא יצא מן העיקר. אז אומר הרמב״ם, רק את הקדוש ברוך הוא ראוי לעובדו, ולא יעשה כן למישהו תחתיו במציאות, מן המלאכים והכוכבים והגלגלים והיסודות, ומה שרוכב מהם. יש פה את כל חלקי המציאות, המלאכים, הכוכבים והגלגלים, כן, השכלים הנבדלים, הכוכבים והגלגלים, והיסודות ומה שרוכב מהם, זה ארבע יסודות, אף אחד מהם אי אפשר לעובדו, לפי שהם כולם מוטבעים על פעולותיהם. אין שלטון בהם, אין שלטון להם ולא בחירה מבלדי רצונו יתעלה. ואין לעשותם אמצעים בשביל להגיע אליו. אלא אליו יתעלה, יכוונו המחשבות ויונח מה שזולתו. כן, הרמב"ם מדגיש פה שהקדוש ברוך הוא הריבון על כל המעשים, אין לאף אחד אוטונומיה עצמאית לחרוג מגבולות הגזרה שהטביע בו יוצרו, והוא שולט במציאות. זה גם כן להפך מאריסטו במובן מסוים, שהקדוש ברוך הוא יכול לשנות את החוקים גם כן, והוא שולט בעצם, הוא מתערב גם כן ושולט. זה לא לגמרי ההפך מאריסטו, כי גם אריסטו אומר ששום דבר לא יכול להשתנות. הכל מחויב, אבל זה הכל בהכרח, אוטומטי. ובלי, אמנם כל הנבראים מוטבעים על רצונם, כמו שהרמב״ם אומר, אבל אריסטו זה לא בגלל שהקדוש ברוך הוא יכול להתערב ולשנות אותם, אלא פשוט באופן אוטומטי, ככה הם נובעים. גם הוא מוטבע, גם הוא חלק מהטבע אצל אריסטו, ואצל הרמב״ם לא, הוא משוחרר וריבוני וחופשי לעשות הכל ולברוא את הטוב ולשנות את הטבע. ויונח מה שזולתו, ויש פה עוד דגש.
הסיבה שצריך לעבוד אותו ולא אותם בגלל שלהם אין מבחירה?
אז למה אנחנו מחויבים לעבוד רק אותם? עכשיו תשימו לב, האיסור לעבוד אותם, ואומר הרמב״ם, זה אפילו לא לעשותם אמצעים בשביל להגיע אליו, אלא אליו יתעלה, יכוונו המחשבות ויונח מה שזולתו. זה הדגש של הרמב״ם בהלכות עבודה זרה. הרמב״ם מסיים את היסוד הזה, ראינו בינתיים שכל יסוד הוא מביא פסוק לסיים אותו, והוא אומר וזה היסוד החמישי, הוא האזהרה על עבודה זרה, ורוב התורה מזהרת עליה. זה האזהרה על עבודה זרה, הרמב"ם אומר שהוא מגדיר עבודה זרה, שזה גם האמצעי, מה שהתחלתי להסביר. כן, זה עיקר עבודה זרה. עיקר עבודה זרה זה בעצם, כן, הרמב"ם בהלכות עבודה זרה, יש בפרק א', זה הפתיחה היפה שלו שם, אבל אחרי זה עובר לעניין ההלכתי, פרק ב', יורד, עיקר הציווי בעבודה זרה, שלא לעבוד אחד מכל הברואים, לא מלאך ולא גלגל, ולא כוכב, ולא אחד מארבע היסודות, עוד פעם הוא כולל את כל חלקי המציאות, ולא אחד מכל הנבראים מהם, מן היסודות. ואף על פי שהעובד יודע שהשם הוא האלוהים, והוא עובד הנברא הזה על דרך שעבד אנוש מאנשי דורות תחילה, הרי זה עובד עבודה זרה. כן, ועל עניין זה הזהירה התורה. כן, הרמב״ם העריך בפרק א' להסביר את טעות אנוש, מה זה אנוש ואנשי דורו. הם בעצם, הם לא עבדו את הנבראים. הם אמרו, הואיל והשם חלק להם כזה כבוד, כנראה שהוא רוצה שגם אנחנו נחלוק להם כבוד. אבל עכשיו לשאלתך, אבל מה היסוד? למה באמת השם לא רוצה שנחלוק להם כבוד? השם מכוון אותנו בעצם לידיעת האמת ולידיעת הערך האמיתי, כאילו, שלא מכוון אותנו להשם אחד שבו תלוי הכל ולא לאף נברא פחות מזה. זה תואר מחשבה שבעצם הוא נדרש אפילו מכל העולם בסופו של דבר. יש דעות ראשונים שבמובן מסוים מותר שיתוף מסוים לגויים, אולי בשבועה להישבע בשיתוף או משהו, זה סוגיה בפני עצמה, אבל באופן עקרוני זה תואר המחשבה וההבנה שהוא הריבון היחידי, ואת זה התורה מקבעת, רוב התורה מזהירה על זה, שמה? להתרכז רק בדעת השם ולא בשמשים ולא בפחות מזה. הם גם, כיוון שהם לא, אין להם בעצם אוטונומיה, אין להם ערך עצמי, אלא רק בהתאם למה שהם נבראו עליו והוטבעו עליו, אז אין להם ערך, כאילו, זה שיבוש להחשיב אותם.
ונגיד, נניח שהיה להם ערך בפני עצמם?
אם היה להם ריבונות חלילה בפני עצמם, זה...
לא, נגיד, בן אדם, יש לו בחירה, יש לו ריבונות.
גם יש לו בחירה, בהתאם למה שהוטבע. זה בעצם לא, גם הבחירה שלו, זה חוק שהקדוש ברוך הוא חקק. אין לו... זאת אומרת, הערך האמיתי באמת, זה של היוצר שנתן לו את הכוח לבחור וברא את ה... נתן לו את כל היכולות, וממנו הוא קיים. זה, הרמב"ם אומר, רוב התורה מזהירה על עבודה זרה, את זה אפשר להבין, בפשטות אני אומר, מה, איפה רוב התורה? יש הרבה איסורים של עבודה זרה בתורה, אבל כמה? הרמב"ם במורה נבוכים, בחלק שלישי, בטעמי מצוות, הוא מראה איך עוד מצוות רבות שאנחנו לא היינו חושבים ולא היינו מעלים בדעתנו, בעצם הטעם שלהם זה הרחקה מעבודה זרה. וכך גם הקורבנות, וכך גם מצוות רבות מאוד. ואפילו אלו שהם, ואפילו שאר המצוות, שעדיין מלא מצוות חברתיות וזה, אז הם מבינים שכמו שהרמב"ם מסביר, שכולם באות לחנך לאמונה בעצם, לדעת השם והליכה בדרכיו ובמידותיו, אז זה בעצם העזרה לעבודה זרה באופן חיובי, כאילו תתרכזו בריבונו של עולם ולא, הוא יודע שזה נכון, השיא השיאים, התכלית של המציאות הזאת היא לדעת את השם, וכל התורה כולה מביאה את המציאות לשלמות הזאת, לדעת את השם, והקלקול הכי נוראי שיש בעולם זה השכחת השם הזאת והפספוס של ידיעת עצור לכל הזה. אז זה היסוד שכל התורה באה ומדריכה ליסוד היסודות ועמוד החוכמות לפרק א' של הלכות יסודי התורה. עכשיו אנחנו צריכים רק לסיים את הקבוצה, אמרתי, מהלכות תשובה. הרמב"ם מביא את אלו שאין להם חלק לעולם הבא, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, כמו שהיינו. ואלו שאין להם חלק, אלא נחרטים ועובדים ונידונים על גודל רישם וחטאתם לעולם ולמי עולמים, זה המינים קודם כל. מי זה המינים? אומר הרמב״ם, חמישה הן הנקראים מינים. האומר שאין שם אלוה ואין לעולם מנהיג. זה סוד הראשון, יסוד היסודות ועמוד החוכמות. ואומר שיש שם מנהיג, אבל הם שניים או יותר. זה מאמיני השניות, זה בעצם לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, וזה זה השניות, זה כנגד העיקר השני, האחדות. ואומר שיש שם ריבון אחד, אלא שהוא גוף ובעל תמונה. כן, וזה נקרא פה את הרייבדרק, ולמה קרה זה מין, וכמה גדולים וטובים הלכו בזו המחשבה, לפי מה שראו במקראות, ויותר מה שראו בדברי האגדות המשבשות את הדעות. גם הרייבד, גם הרייבד אומר שהאגדות ופשטות המקראות משבשות את הדעות בעניין הזה, וזה לא נכון, אבל היו כאלו, כיוון שהיו גדולים, שסברו ככה, סובר הרייבד, שלא נכון להכליל את זה בכלל מינות. דרך אגב, באמת כמה ראשונים אומרים שמין זה רק הדוק בעבודה זרה, הרשי ותוספות, והרמב״ם מסביר שבעצם כל מי שלא יבין, מי שלא עובד השם, האחד שאינו גוף, הוא בעצם במובן מסוים עובד עבודה זרה, כי זה לא השם שהתורה מדברת עליו, זה לא אותו בורא העולם, מחויב המציאות, האחד, היחיד והמיוחד. ופה כן, אנחנו עוברים גם לבריאה, וכן האומר שאינו לבדו ראשון וצור לכל. כן, הרייבד גם פה אומר, כי אותו שאמר אלוהיכם צייר גדול היה, אלא שמצא לו סמנים שסייעו תוהו וחושך ורוח ומים, ובהם עשה מה שעשה. כן, זה דעת אפלטון, לפחות ככה הרייבד מפרש. מצא לו סמנים ואיתם פיתח את העולם אחר כך. אין פה רק את הכפירה של התכחשות להתערבות אלוקית בעולם. אלא גם זה ההבדל בין אפלטון לאריסטו. בדיוק, הוא אומר שהשם, אולי עם האידאות הרוחני משפיע ומשנה את החומר. אז הרמב״ם אומר שהאומר שאינו לבדו ראשון וצור לכל, הוא בעצם מין גם כן. ואחרון שלמדנו עכשיו, וכן העובד אלוה זולתו כדי להיות מליץ בינו ובין ריבון העולמים, אפילו שהוא מודה במציאות השם, אבל הוא לא עובד אותו, זאת אומרת הוא לא מפנים את זה שהוא הריבון הבלבדי, שרק אותו ראוי לעבוד. כל אחד מחמישה אלו מין. עד כאן הקבוצה הראשונה של העיקרים.